קשת כל שידורי תורה בימי רביעי שיעור באדם וביתו ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות נישואין אדם ואישה שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדון לקבוצה בישיבה ומועבר מהזמן האמיתי זמן אמת חוג אמיתי בישיבה מועבר לשידורי קשת הרב גורדון
טוב עמוד 42 פסקה אחרונה נראה לי ש ש שלפני זה ש סיימנו את העניין הזה טוב נקדיש היום את השיעור לעילוי נשמת אמא שלי ציפורה בת ישעיהו זיכרונה לברכה חלוקה בין הגבר לבין האישה מוצאת את שורשיה בחווייתנו הדתית שהיא כפולת פנים יש דבר מרתק פשוט מרתק זה הסיפור של שיר השירים העובדה, כן, ששיר השירים, כן, רבי עקיבא אומר עליו שכל המגילות הם קודש, ושיר השירים, קודש קודשים. כן? והסיבה שהוא קודש קודשים, הוא נובע דווקא מהעובדה ששם השם לא מופיע שם. נכון? יש שני ספרים, בכ"ד ספרים, שבהם שם השם לא מופיע, והם אסתר ושיר השירים. נכון? אסתר, כי באמת זה התנהלות של השם בצורה נסתרת. ושיר השירים, למה? כי כל הספר מתאר למעשה שיר, שיר אהבה בין גבר לאישה. ופה יש דבר מאוד מעניין שאנחנו עוד נדבר עליו. יש פה כביש דו-סטרי. אנחנו רגילים להניח שהקשר בין איש ואישה בא וממשיל את הקשר בין האדם לבין הקונו. אבל זה גם הפוך. הקשר בין אדם וקונו, בין מסוים, הוא גם כן משליך על הקשר בין איש ואישה. זאת אומרת, שני הדברים האלה הם קשורים אחד בשני. אני לא בטוח שראיתם מסוף דעתי, אני אסביר את זה קצת יותר. כשאנחנו באים ואומרים שאנחנו ממשילים את הקשר שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, הקשר בין איש ואישה, אנחנו אומרים אנחנו אומרים שני דברים, אנחנו אומרים משהו על הקשר, אנחנו אומרים משהו גם על הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וגם משהו על הקשר בין איש ואישה. אנחנו אומרים שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יש בו משהו ממשי. זה לא משהו מנותק מהעולם. יש פה משהו ממשי, יש פה משהו קיומי, יש פה משהו חווייתי, כן? משהו ממש נוכח, כן? שהוא קיים בעולם. זה דבר אחד שאנחנו אומרים. הדבר השני שאנחנו אומרים זה על הקשר בין איש ואישה. הקשר בין איש ואישה, אם אתה ממשיל אותו, קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהוא קשר שיש בו קדושה. כן? זאת אומרת, הקשר הזה הוא קשר של חיבור, קשר של תיקון, כן? והוא קשר שיש בתוכו גם כן מימד מסוים של הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. ופה, הוא מסביר הרב סולובייצ'יק, הוא מוסיף פה איזה דובדבן לקצפת. עד עכשיו דיברנו על כך שיש גבר ויש אישה ויש תכונה גברית ויש תכונה נשית, התכונה הגברית היא תכונה יותר יוצאת, יותר... זה מדהים, אגב, התכונה הגברית בקבלה זה גם מתוך חסד וגבורה, מה התכונה הגברית, מה התכונה הנשית? מה צריך להיות באינטואיציה, נו? גבורה זה נראה גבר, נכון? וחסד זה אישה, הפוך. הפוך. והסיבה היא שחסד, מה זה חסד? תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, נכון? חסד זה המידה של אברהם, וגבורה זה הנתינה של המידה של יצחק. חסד זה היכול שלך לצאת מהקופסה, לצאת מעצמך, כן? כן? אם דיברנו עד עכשיו על התכונה הגברית, זאת התכונה הגברית של לבוא ולצאת החוצה וכו'. גבורה, מה זה? זהו גיבור? הכובש את יצרו. גבורה זה יכולת להתגבר. כן? וזו דווקא התכונה הנשית, התכונה לבוא ולהתמקד בתוך מה שיש לך. כן? אז אלו למעשה שתי תכונות שהן באות לידי ביטוי בכל דבר ודבר. ועכשיו אנחנו נביא את זה לידי ביטוי גם בעניין הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. את נוכחות האלוקים הבריאה נוחשים מדמות השכינה. אלוקות הכלואה בסופיות, המגלה עצמה באמצעות המצומצם, התחום והמוגבל. כאותה בת מלך השרויה בגלות, סמל הסופיות והבריאה הכפופה לחוק. זוכרים, אישה, דיברנו על מה שכתוב שם, ונחמד העץ להשכיל, כן, היופי, לבוא ולמצוא את היופי בתוך מה שיש, כן? בניגוד לגבר שהוא מתפרץ, מנסה להשתלט, לעלות, להתגבר, להתקדם, להוסיף וכו', האישה באה ובתוך מה שיש מנסה לבוא ולהוסיף. אין? זה תמיד אגב מתח שקיים בין מנהיגים שמנסים לבוא וליצור דברים חדשים לבין מנהיגים שמנסים לבסס את מה שקיים. זה ההבדל בין אברהם לבין יצחק, נכון? אברהם הוא בא ויצר וחפר וכו' וכו' וכו', ויצחק מה עשה? חפר את הבירות שעשר סתמום פלישתים שחפרו אברהם. כן? זאת אומרת, השאלה אם אתה מתמקד במה שיש לך, הוא בא וכובש. כן? אחד הטרגדיות הגדולות של עם ישראל, במרד בר כוכבה, נבעה מזה שלמרבה הצער, אני חושב שזה היה אדריאנוס, שהיה קיסר, הרי בר כוכבה, מה חשב לעצמו כשהוא עשה את המרד? הוא הניח שהרומאים היו עסוקים במלחמה עם הפרטים, וככה הם לא היו עסוקים איתו, והוא יוכל לעשות, להציק ולהטריד אותם עד שהוא ישיג את מה שהוא רוצה להשיג. אבל אותו קיסר אמר לעצמו, אני הולך לצמצם את עצמי, כן? לצמצם, ומה שיש לי להשתלט עליו כמו שצריך, כן? ומבחינתו זאת הייתה החלטה חכמה, מבחינתנו זאת הייתה החלטה נוראית, אבל כן, גם פה תמיד יש את המתח הזה, בין לבוא ולהתמקד במה שיש לך, למדת איזה סוגיה, אתה רוצה עכשיו לנסות להעמיק בעוד קצת, להבין אותה עד הסוף וכולי, או שאתה רוצה עוד להתקדם הלאה. כן, המתח שיש בין בקיאות לבין עיון. זה מתח שקיים תמיד, כן? בין חסד לבין גבורה, אוקיי? אז זה קיים גם ביחס שלנו לקדוש ברוך הוא. אנחנו שנייה נקרא ונסביר. אז דיברנו על השכינה, כן? כי אותה בת מלך השרויה בגלות, סמל הסופיות והבריאה הכפופה לחוק. בדרך כלשהי ירדה השכינה אל העולם מן הנצחי והנשגב המצוי מעבר לו, וקנתה לו לבו קיום מוחשי, אמפירי, מוגבל וכבוד. לא ייפלא איפה שאנחנו חווים את האימננטיות האלוקית בכל מרכבי היקום, כאותה אם סובלת, תומכת, מטפלת ומפרנסת, אשר הצורך הטבעי עומד בדרכה והכבולה בכבלים שאין להתירה מלסדר של דברים ואירועים שלא ניתן לשינוי. כן? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו גם באמצעות השכינה. השכינה זה הקדוש ברוך הוא, נכון? זו רק התגלות של הקדוש ברוך הוא בצורה שונה. והשכינה, כן, זו אותה אחת שתמיד גלו, גלתה שכינה עמם, נכון? מי דואג לנו שלנו בגלות? האבות שלנו או מאמר אוכל, נכון? קבר אחר, נכון? אחר מבקה על בניה, כן? היא כנגד השכינה, נכון? מי מלווה את בני ישראל כשמצאים לגלות? כן? הדמות האנשית, כן? זאת אותה אחת שנמצאת תמיד, שמצומצמת, שקיימת תמיד, כן? זה אותה שכינה. אנו ניצבים גם מול האלוקים שמעל הטבע. קור החוק שוכן בנצח ובנשגב, מכריע את כל חוקי הטבע ומבטל את תוקפם של כל הדפוסים הקוסמיים, שלא ניתן להגביל את קיומו ושכוחותיו אינם ניתנים לצמצום. המפקח מרחק על הבריאה מסייע לה ומדריך אותה מבלי להעשות לחלק ממנה. כיוון שהאינסופי לעולם לא יוכל להתערב בסופיות, הוא היה המסתתר והמתגלח, האמצעי להתגלותו אינו החוק הקוסמי, אלא החופש המוחלט מחוק מקביל זה. מבחינה זו שחווייתנו נוחשים אותו בעירת כבוד ובפליאה. כאדון בורא כל הנמצאות, הפעיל הכוח הגברי, השולט המנחה את הבריאה המפיח במרץ של חיוניות. כשאנחנו מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתייחסים אליו בשתי דרכים. יש דרך אחת שאנחנו מתייחסים אליו כמישהו שמעל הטבע, שמעל לכל המציאות הזאת, שנמצא רחוק משם, כן? זה אגב אם דיברנו על זה בפרשת וירא, כן? ושמי השם לא נודעתי להם. אוקיי? זה אחד. זה שמי השם. שאגב, אני, דבר מאוד מעניין. אמרת לכם זה לגבי הפסוקים, וגם וגם? תראו. מה כתוב בוירא? וידבר השם למשה, ויאמר אליו, אני השם, נכון? ומה כתוב אחר כך? וירא אל אברהם, יצחק ויעקב, ושמי השם לא נודעתי להם, נכון? אחר כך זה פסוק אחד, נכון? מה הוא מביא אחר כך? וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם, נכון? לתת להם את ארץ כנען ואת ארץ מגורם שגר בה, לא נרשום את זה, כן? וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל אשר מצרים וכו'. בסדר? אוקיי. אתם מבינים מה כתוב פה? וירא אל אברהם ושמי השם לא נודעתי להם. זה סיפור. וגם הקימותי את בריתי איתם, מה הקשר? מה זה וגם? ומה הקשר שלה? וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל שמצרים מעבדים אותם. זה מוזר, נכון? לא ברור מה המשפטים האלה. הם על התחילת הפרשה, אז אנחנו לא מספיקים להקשיב ולהבין, אבל יש פה שלושה פסוקים מוזרים מאוד, נכון? מה זה וגם? וגם מה? אז אם רק זה היה פה, אז הייתי אומר, והירה על אברהם ושמש לא נודעתי להם, והיה עוד עניין אחד איתם, זה גם הקים אותי את בריתי איתם, אבל גם היה צולע מאוד, אבל מה זה וגם אני שמעתי? הפירוש של שלושת הפסוקים האלה הוא פשוט. יש פה שלושה נימוקים, למה השם הולך עכשיו לתת מכות לפרו. הנימוק השלישי, זה וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל, נכון? הנימוק השני, מהו? אני צריך להביא אותם לארץ ישראל. א', הדבר השלישי זה שהם סובלים, נכון? וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל. הדבר השני, מהו? שאני צריך להביא אותם לארץ ישראל, יש להם ייעוד, נכון? ומה הדבר הראשון? שמי השם לא נודעתי להם. אני צריך להראות את שם השם בעולם. אוקיי? עכשיו, שתבינו. מה זה שמי השם לא נודעתי להם? הם לא ידעו ששמו השם, הרי מופיע גם בפרשייה שם, יש שימוש בשם הוויה. שמי השם לא נודעתי להם, נודעתי להם, זה לא רק לא גיליתי להם. אני לא גיליתי את שם השם בעולם עדיין. השם לא התגלה עדיין בעולם. מטרת המכות ומטרת יציאת מצרים, זה שלוש מטרות. להציל את בני ישראל, להביא אותם לארץ ישראל, זה שתיים, ואחד, ושמי השם לא נודעתי להם. יש לי שלוש מטרות עכשיו, זה היה וגם. איך זה קשור לעניין שלנו? זה בדיוק הנקודה. ביציאת מצרים, השם התגלה. השם הראה שאני השם. כל הזמן, וידעו מצרים כי אני השם. נכון? כל הזמן הם נמצאים בתוך העולם, הם מבינים שיש כל מיני כוחות, נכון? החרטומים, מבינים שיש משהו. אבל הם מבינים שזה בתוך העולם. איזה, מישהו פעם תיאר לי את זה, הוא אמר לי שסבתא שלו, מה שהדליקה איזה אור בשבת, הוא אמר לסבתא וזה, אז היא אמרה, לא, אני כבר בת 90 וזה, הוא כבר הסתדר איתי או משהו כזה. כאילו, הקדוש ברוך הוא איזה מישהו מהקהילה שלה. אלא התייחסות כאילו למישהו שהוא נוכח פה בתוך ה... כן? חלק מהסיפור, כן? יש את מוישה, יש את ינקל, יש את זה, ויש גם את אלוקים. אנחנו מתחשבים בו, מתעניינים בו וכו'. שמי השם, כן, זה השכינה. שכינה באמת נמצאת, השכינה דואגת. כל מקום שגלו, גלתה שכינה איתם. יש מימד מסוים שהקדוש הוא מתגלה, והוא מתגלה באמת ברמה הזאת שהוא נמצא איתנו, ואנחנו יכולים לדבר איתו ככה. שכינה. אבל יש גם שמי השם. הקדוש הוא שמחוץ לכל הגבולות, ומחוץ לכל הדברים, ומחוץ להכל. מחוץ לעולם. זה שמי השם. זהו, התגלה עכשיו. כן, לכן יש את 10 המכות. להראות שהכל, שיש פה משהו אחד מעבר לזה, מעבר למשחק. תשימו לב במכות, יש המון המון פעמים, לא המון פעמים, לפחות פעמיים נראה לי יותר, שדבר כזה אשר לא היה מארץ מצרים, נכון? רוצים להגיד, יש פה משהו שהגיע מבחוץ, מחוץ לטבע. זה התכונה הגברית הזאת, שבה הקדוש ברוך הוא גם מתגלה, בשם השם. ויש את התכונה הנשית של השכינה, אוקיי? זה שני דרכים שלנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתייחס לקדוש ברוך הוא, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. הם לא סותרת אחת השנייה, הם רק משלימות אחת השנייה. כן? הן משלימות אחת השנייה, זו נקודה חשובה. בסדר? אנחנו גם עובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שהוא משהו מחוץ לכל המערכת, אנחנו גם עובדים את הקדוש ברוך הוא כמשהו שהוא נמצא פה. יש בסרט אושפיזין, סיפרתי לכם על הקטע? יש קטע אחד שרואים את האישה, יושבת ומדברת, ונראה שהוא מדברת עם מישהו, איזה חמוד אתה, איזה מתוק אתה, משהו כזה. אתם לא ראיתם את הסרט הזה? ואז פתאום הצלימה מתרחקת ומבינים שהיא מדברת עם הקדוש ברוך הוא. יש ממד מאוד נכון ויפה בדיבור הזה. נכון? בזה שאנחנו לא, לא, אני לא, אני מדבר בצלות עכשיו, כן? יש ממד של שיחה שאנחנו שוחרים עם הקדוש ברוך הוא. כן? אוקיי? שאנחנו באמת מדברים עם מישהו שנמצא פה עכשיו. זה כל ההתבודדות וכל השיחה עם הקדוש ברוך הוא וכו'. זה דבר אחד. יש דבר נוסף, שזה עמידה לפני השם. שאלה, אתה לא יכול לדבר איזה חמוד, תודה רבה, אבא, תודה שאתה עוזר לי. פעמיים הופיע ב-18, המונח אבא. נכון? אצל נוסח אשכנז אפילו רק פעם אחת לדעתי. שיבינו, אבינו, תורתך אצלכם, אין אשכנזן את זה, נכון? שאני תודק? שיבינו, אבינו, תורתך, יש לכם?
כן.
אז נכון, אז...
אין לנו רבה רחמן.
לא זכרתי שזה... הרגע, ובשים שלום, איך הולך לכם? שלום רב על עמך ישראל, תשים לעולם, כי אתה הוא, אדון לכל השלום, ככה בו. אז אין לכם שם, אבינו, לנו יש, בסדר. שים שלום טובה וברכה, חיים חיים וחסד ורחמים, ברכינו, אבינו. יש לכם גם?
שומע תפילה, יש גם.
שומע תפילה, כן, אבל שם זכרתי שיש אחד שאין לכם, בסדר. מה זה? כן. בכל מקרה... אוקיי, בסדר, יש לכם קצת. לא, לא, עכשיו ברצינות. 18 זה עמידה לפני הקדוש ברוך הוא. זה עמידה שמנותקת, אמרתי לכם את זה פעם, 18 זה כמו הרשלה שאכל, ששאלו אותו שאלות ואמר כולם מתו, אין דבר כזה, לא מעניין אותי, העולם מת, ב-18 העולם מת. חסידים ראשונים, אפילו נחש כרוך על הכבול לא יפסיק. חסידים ראשונים היו מתנתקים לגמרי מהעולם, אנחנו יש פיקוח נפש בסדר, אבל פחות מפיקוח נפש לא מעניין אותי כלום. לא מעניין אותי כלום. אני עכשיו עומד לפני הקדוש ברוך הוא, אני מתנתק מהעולם, זה 18. כן? שם אני מדבר עם ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, נכון? אבל למה זאת יש שיחה עם השכינה, נכון? זה יכול להיות שיחה, אבל זה שני דברים שונים. זאת עמידה שאתה צריך להתכונן אליה, ולפני זה להתפלל וכו' וכו' ולעמוד. יש מחלוקת מרבי יהושע לרבי אליעזר, מחלוקת לא ידוע כל כך, מסכת עבודה זרה. שמעתי שם מחלוקת, האם אדם קודם כל צריך לסוח או קודם כל להתפלל? זה בדיוק השאלה הזאת. אבל נובעת מזה שהיחס שלנו לקדוש ברוך הוא כפול. הוא גם יחס כמו אל שכינה, וגם יחס כמו אל מישהו חיצוני, כן? הרב סולובייצ'יק הגדיר את זה באחד הספרים שלו פעם, תיאר יפה את השניות הזאת בביטוי שאנחנו רואים אותו כל יום, אני אפילו לא, אני חשבון עכשיו כמה פעמים, לדעתי שלוש פעמים, לא, ארבע פעמים ביום לדעתי. קדוש, 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 השל צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, נכון? קדוש, 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 מה זה? מה זה קדוש? משהו מנותק, נכון? משהו נפרד, משהו מרומם, נכון? קדוש, 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 כן? כן? ואז? ולא כל הארץ כבודו. וכל הזמן יש את המתח הזה. אגב, גם בכל ברכה שאנחנו מברכים. ברוך אתה, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. אלו. זה מתח שקיים כל הזמן. אוקיי? עכשיו, מה שחשוב פה מאוד בעיניי, זה לא רק מה שדיברנו עכשיו ברבע שעה האחרונות, על היחס של הקדוש ברוך הוא, וההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה דבר אחד, אני רוצה לחזור לנקודה שאיתה התחלתי. העובדה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בשתי דרכים שונות, שאחת מהן מייצגת את הצד הזכרי, והשנייה מייצגת את הצד הנקבי, מעידה משהו על כל היחס שיש לנו בין העולם הזה לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אנחנו מגלים דרך העולם הזה. שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו דרך העולם הזה. כן? אוקיי? נתחיל קהילת הנישואין, מה השעה? אוקיי, אז נתחיל קטע חדש. יש עוד הרבה מה להאריך, אבל אני אפשר. מה מאחד את האיש האנושי ואת האישה האנושית? אז דיברנו עכשיו עד עכשיו, למעשה, על כך שבפרק א' יש לנו אדם טבעי, ובפרק ב' יש אדם אנושי, גם זה קשור קצת למה שדיברנו עד עכשיו, על הזכרי והנקבי, ודיברנו על מה ההבדל בין האדם הטבעי לאדם האנושי, איך מגיעים לזה בעזרת פרק ב'. עכשיו, מה מאחד את האיש האנושי והאישה האנושית והופך אותם לקהילה? עד עכשיו למעשה, בקושי דיברנו על החיבור ביניהם. על החיבור בין איש ואישה. מה מאפשר את קיומה של קהילה אל-טבעית זו? נראה לי כי התשובה לשאלות זו אלו ניתנת בידי הרמב״ם כשהוא פורס את תורתו בעניין החברות. לאחר שהוא עוסק בקשרי חברות שאופיים תועלתני, שהם בעיקר שלו של דבר שותפות עסקית, הוא ממשיך בניתוח שני סוגים אחרים של חברות הבא ונבחן שני סוגים אלה. זאת אומרת, הוא מדבר על זה בהתחלה שיש משהו כמו שותפות עסקית. כן? ואחרי זה הוא בא ואומר, יש עוד שתי רמות אחרות של חברות. רמה אחת, האדם צריך לחבר לדאגה, איש לא משהו יוכל לבטוח בו. אין בשעות משבר, כאשר המצוקה מכה ומכבידה, ואין בשעות של תהילה, שעה שהאדם חש מאושר וסבע רצון. בשני המקרים, מתגבר ביותר הצורך לחלוק את תחושת הייאוש ואת רגשות השמחה. כאשר אתה בוטח במישהו וחולק עמו את צערך וכאבך, יכול אתה להקל מן המסע הכבד שעליך ויגונך פוחת והולך. העובדה שיש מי שמקשיב לסיפור הכאב יש לה כשלעצמה השפעה גואלת על הסובל האומלל. הפסוק בספר משלי מלמד כי דאגה בלב איש ישכן, אך הקריאה הדרשנית של המילה האחרונה כאילו ישכנה מציעה כי ישכנה לאחרים. אומר פה הרב סולובייצ'יק, שקורא פה הרבה מאוד חשובה, שלהרבה גברים קשה לקבל אותה. אבל היא מאוד מאוד חשובה. אדם זקוק לזולת בחלק הרגשי שלו. אדם זקוק לחלוק עם הזולת את התחושות שלו. זה דבר שמנוגד לכל ההוויה המצ'ואיסטית של רמבו, שהוא מלך, וכל הרעיון הרי הוא בזה שהוא לא צריך שום דבר, נכון? שהוא יודע והוא גיבור וכו'. אדם צריך לחלוק, לחלוק. לחלוק את רגעי השמחה ולחלוק את רגעי הכאב. הוא זקוק לזה. יש לי חבר שאמר פעם ש... כמו שלים יש השפעה ממזגת, מכירים את זה? לים יש השפעה ממזגת על ערים, ערים שנמצאות ליד הים, הטמפרטורה שם היא טמפרטורה בלי סטיות גבוהות, כי הים ממצב את הטמפרטורה. גם לאנשים יש השפעה ממזגת על בני אדם. אנשים שנמצאים בלי חברת בני אדם מגיעים לכל מיני מצבים לא הכי טובים, הם קשים. אדם זקוק לזה, כן? כן? אדם צריך, כשאדם שמח, הם שואלים, מה אכפת לך אם יבואו לחתונה או לא יבואו לחתונה, נכון? מזמינים אתכם לאיזה אירוע. מה זה משנה לו אם אני אבוא או לא אבוא, מה זה כבוד, זה לא כבוד? אני הרבה שנים חשבתי ככה. שזה לא משנה, מה, סתם זה מה אכפת לו אם אני אבוא או לא אבוא, יותר אנשים, פחות אנשים, זו טעות. זו טעות, כי אדם שמח, כשיותר אנשים חולקים איתו את השמחה, יותר טוב לו. יותר טוב לו. עוד פעם, לא אומר לכם עכשיו לעשות את השמחה הבאה שלכם בפארק הירקון עם 40 אלף איש. כן? צריך שיהיה לכם קשר עם אנשים שבאים, לא סתם משהו טכני, כן? אבל אדם צריך לחלוק את השמחה עם הזולת, ונכון שהוא יחלוק את השמחה הזה עם הזולת, וטוב לו לעשות את זה. לפעמים הוא מסתיר את זה מעצמו וכו'. עכשיו, בכל אחד יש שם, אני חושב שדיברתי לכם איזה פעם, וזה נטייה מסוימת להיות גיבור, כן? אני לא צריך את הזולת וכו'. כן? אני לא צריך לחלוק, אני לא צריך לספר, אבל אדם צריך לספר את התחושות שלו. אדם צריך לספר, אדם צריך גם להקשיב. וזה דבר שאנחנו לא מבינים אותו. אנחנו בטוחים שכשמישהו מדבר איתנו, הקטע הוא שותפות עסקית. אם מישהו מדבר איתנו, הוא צריך עצה. למה מישהו מספר לי, התארסתי אתמול, אז הוא צריך עכשיו שאני אגיד לו כל מיני עצות, נכון? אני כבר יודע, או אני עברתי טסט, נכון? מישהו מספר שהוא עבר טסט. אז מה התגובה? או תביא את הקולות, לא יודע אם אתם מוגעים להביא קולות, עדיין, כן, נהג אני רואה. תביא קולות, או ככה וזהו, אדם שלא עבר טסט, כן? אז התגובה הרגילה זה להתחיל לתת עצות, נכון? מה? שעשה ככה וזה, נכון? עצות, כן? אבל לא, הוא מספר, למה הוא מספר לך את זה? אתן לך דוגמה יותר טובה, מה? כדי שתחכן, כדי שתחלוק איתו את החוויה, אני אספר לך דוגמה יותר, הדוגמה הכי נפלאה שיש. נולד לנו בן לפני כמה שנים, זה לא הבן האחרון, לא זוכר, התקשרתי לאיזה מישהו לספר לו את זה לאחד החברים של ההורים שלי, ומה הוא התקשר ושאל אותי, מה הפרמטרים? בדרך כלל כשמישהו נולד מה שואלים? מה המשקל? אז הוא שאל אותי מה הפרמטרים בכלל? מה המשקל כנראה, מה היקף ראש, מה היקף גוף וכו'. זה היה מאוד משעשע, אבל באותה מידה גם זה משעשע לשאול מה המשקל, זה באמת אכפת לך מה המשקל? כאילו אם נניח שהמשקל הוא 5 קילו, בסדר, אם המשקל הוא קילו אז צריך לדאוג וזה, אבל ברוב המקרים, אתם יודעים בכלל אם המשקל הוא 2.5 או 3.7 או 4.2, זה באמת כל כך משנה, אז יכול להיות שאם את אישן קצת יותר טוב, אם הבן יהיה יותר כבד, או פחות טוב, אבל זה באמת משנה, למה שואלים את זה? שואלים כי יש אירוע, ורוצים לחלוק איתו ולדבר עליו, אבל אין לו מה לדבר, מה אפשר לדבר? ורצפים. זה מאוד משמח, זה מאוד מרגש, זה מאוד, זה דבר נפלא, כן? זוכר, יש אחד הילדים שנולד, ובדיוק אחרי הלידה הלכתי להתפלל, והציבור התפלל, זה היה יום רגיל, וממש היה לי קשה להגיד תחנון. ממש, כי זה באמת דבר שאתה מאושר ושמח וכו', כן? אבל אתה רוצה לחלוק עם זה הזולת, אבל אנחנו לא יודעים מה סתם לחלוק. איזה יופי, איזה כיף, איזה שמחה, זה מאוד משמח. לא, צריך לשאול שאלות. כמו שלפעמים יש איזה אירוע מסוים, לא, או אירוע משמח, או נגיד מתכונן בזה מסיבת עיתונאים דרמטית, נכון? או חלילה איזה פיגוע, כן? אז הטלוויזיה משדרת שידור חי, אבל אין מה לדבר, נכון? שידור חי מבית ראש הממשלה, וכאן כתבנו, שימו לב, המתח נגזר באוויר, אתמול הגננים החליפו פה את כל העצים, ועכשיו אפשר לראות, גם כן, הנה, עכשיו הגיע לפה, שר החינוך והתרבות, וגם הגיע, נכון? מתחילים להעביר את הזמן, למה? למה לא משדרים דברים אחרים בטלוויזיה? כי יש אירוע ורוצים לחוות אותו ביחד, נכון? רוצים לחוות עכשיו את זה, כן? אבל אין מה לשדר, ואין מה לספר. או להבדיל, 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 כן, שיש פיגוע חס וחלילה. התקופה של פיגועים קשים שהיה בעל שנת 2000, אני זוכר נכון, 2001, כן, ויש פיגוע, אז מה מדברים אחרי הפיגוע? תמיד שואלים את אותם שאלות ועונים את אותם תשובות, נכון? מה דעתך, האם זה, כי אי אפשר לגמרי להחליט את הטרור, אבל צריך לראות, נכון? אני יכול... אחרי 3-4 היה אז פי כמה פיגועים, ובאמת, אבל מהמצד שני קרה פה דבר נורא, ואנחנו רוצים לחלוק את הכאב הזה, כל עם ישראל רוצה לחלוק את הכאב הזה, כן? יש הרבה, הבעיה שאנחנו לא מבינים את זה הרבה פעמים, לא מבינים בסכר, מבינים שמישהו בא לדבר איתנו, אז לא, לפעמים הרבה אדם צריך, כשכואב לו הוא צריך לחלוק, וזה משהו צריך לספר, לספר שיש לו כאב. לא את עצס גיבר שיש לנו לתת, ולא שום דבר אחר, פשוט לספר את הכאב הזה. זאת חברות מסוג אחד. אוקיי? ולא נדבר פה על פסיכולוג, בכלל לא. פסיכולוג, אני חושב, הדבר הכי חשוב שפסיכולוג עושה זה להקשיב לבן אדם. אבל במצב נורמלי, נורמלי, מצב מתוקן, לא נורמלי, המצב היום הוא מצב נורמלי, מצב מתוקן, כל אחד החברים שלו צריך לעשות את זה, נכון? אבל לא עושים את זה, כי לא נעים לו לדבר, והחברים לא תמיד יודעים להקשיב, וכו', והוא פחד שיצחקו עליו, או שלא יקשיבו, או שפעם אחת הוא דיבר ותסכלו אותו מה שאמרו, תסכל אותו מה שאמרו, אז הוא בא ומשלם כסף לאדם, שהאדם הזה יקשיב, הוא לא חבר שלו, אבל הוא מוכן להקשיב. אבל אם חבר מקשיב, זה מדרגה עוד יותר טובה. הפסיכולוג ממש יודע להקשיב. יש לו גם כמה עצות טובות לפעמים. אבל הדבר הטוב ביותר שפסיכולוג עושה זה להקשיב. זה דבר נפלא, כולנו צריכים להקשיב, כן? זה באמת דבר מאוד מאוד טוב, מאוד 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 טוב, כן? אבל הדבר המשמעותי ביותר, 80% מהעבודה שהוא עושה ועושה, עושים עבודה חשובה, זה רק ההקשבה, פשוט להקשיב. לפעמים צריך לדובב בן אדם כדי להקשיב, אתה צריך לספר לי, כן? זה חבר לדאגה, שאדם צריך אותו. מאידך גיסא, אני בעמוד 44, פסקה העליונה, היכולת לחלוק בשורות טובות עם האחר, מגדילה את שמחתו ואת עושרו של האדם שזכה לחסד האלוקים. משום מה לא יכולים, לא חוויית היגון ולא רגשי השמחה להיוותר בגדר חוויות מנותקות ומשותקות. אם הן נותרות בחבליהן, אזי היגון גדל והשמחה נפגמת. הן האיסורים והן חוויות העושר דוחקים עולים על גדותיהם ודוחפים את האדם לעשותם לחוויה קהילתית. כעת יודע אני עד כמה אדיר הוא הדחף לחלוק את היגון ואת השמחה עם האחרים. לדעתי, כעת הכוונה, אם אני מבין נכון, זה אחרי שאשתו נפטרה. היה חוויה מאוד 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 קשה, הוא מתאר את זה כמה פעמים בספרים, כן, על החוויה הזאת, כן, עד כמה אדיר הוא הדחף לחלוק את היגון ואת השמחה עם האחרים, אוי לו לאדם אם הוא בוחר רוקד כשאלף יש חיה לידו בחות יבכה בלילה, כן, אומר, זה דבר מעניין, שאחת הכללות הגדולות ביותר זה על מישהו שבוחה לבד, שהיגון שלו לבד, אדם צריך את הזולת, לא בכל אחד יכול אדם לבטוח, לא אם כולם יכולים לנו לחלוק את צערנו ואת התרגשותנו, כן, אתה לא יכול עם סתם ללכת ברחוב לפגוש איזה זה מישהו להגיד, שמע, אתה לא יודע מה קרה, חבר מאוד טוב שלי, ממש העליב אותי מאוד קשה. אין, לא, אתה צריך לחלוק את זה עם מישהו שאתה חולק איתו רגשית, הוא לא סתם איזה טלפון לדבר איתו או משהו, הרי אפשר באותה מידה שאתה חולק עם בן אדם, אפשר גם ללכת לקיר ולדבר איתו, נכון? אפשר לדמיין שהקיר הזה הוא בן אדם ולדבר איתו, לא? יש בזה גם משהו, אגב, אדם שמדבר עם עצמו זה גם מוציא משהו, כי הוא מוציא החוצה. אבל אדם צריך לחלוק עם חבר, עם רע. כן? ולפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו מכבידים על הרע, אבל האמת היא לא נכונה. האמת היא שאנחנו לא מכבידים. להפך, אנחנו יוצרים קשר יותר עמוק עם, 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 עם האחרים. אני אומר לכם, אני חוזר על זה המון פעמים, כי זה כל כך מנוגד לטבע הגברי במיוחד. אבל גם שהרבה פעמים כאב גדול או שמחה גדולה, אנחנו אוהבים לשמור אצלנו. וזה כללה. זה ממש כללה. זה שאנחנו לא יכולים לחלוק עם חברים טובים שלנו, את השמחה שלנו, את היגון שלנו, את התסכול שלנו, את הכאב שלנו, את ההתלבטויות שלנו. זה ממש כללה. כן? הוא אומר, לא בכל אחד. כן.
לא כל דבר אתה רוצה לחלוק.
יש הרבה דברים שאנחנו לא רוצים, אבל נכון שנחלוק.
יש דברים גם שאנחנו לא רוצים, וגם נכון שלא לחלוק.
אני חושב שאם נכון כל דבר לחלוק, אתה לא עם מי. יש דברים מסוים שמתאים לחלוק רק עם בת הזוג שלך, למשל.
ויש גם דברים שלא
מכירים
לחלוק עם
בזה זוג שלו. לא. לא, אני לא מסכים. נדבר על זה אולי פעם הבאה עם זה. מה השעה עכשיו? אוקיי. טוב, אני אגמור את הפסקה הזאת, ותשתדלו להיות שמישהו מכם יהיה שבוע הבא כדי להזכיר. אני רוצה לדבר על העניין הזה, על השיח שבין איש ואישה. מה צריך לדבר ואיך צריך לדבר. תראו, שמישהו ירשום את זה, שניים ירשמו את זה. מה שאמרתי, כן? מה ההיקף של הדיבור ואיך? איך זה גם חשוב, זה אולי אפשר לדבר על זה שני שיעורים. לא בכל אחד יכול אדם לבטוח. לא אם כולם יכולים אנו לחלוק את צערנו או את התרגשותנו. למטרה זו זקוקים אנו לחבר לדעה. זו הנקודה שאמרת, יהושע. צריך חבר לדעה וחבר לדעה כעומק, כפי האינטימיות של הפרט הזה, כך החבר לדעה צריך להיות קרוב כדי שנוכל לחלוק את זה איתו. ידיד שבו אנו בוטחים ובו אנו מאמינים לחלוטין. אדם שאין מקום לחשש שמה הוא חבר לו כן או כוזב, כזה אשר עלול להפיק עונג מרושע מצערנו או להוריד מקנאה כשישמע על הצלחתנו. הניסויים בתוך גילה המטאפיזית מספקים לשני אנשים בודדים את החברות שהם זקוקים לה כדי שיוכלו לחלוק זה עם זה את חוויותיהם. האיחוד בין אדם לבין חווה נשא אופי חווייתי מקימו קהילה של ייעוד של תחושות רטט של ריגושים, איחוד של שני לבבות בודדים פועמים בקצב זה. פה יש ביטוי לקשר שבו האדם חולק עם, עם, עם רעהו את חוויותיו הרגשיות, את עולמו הנפשי. כן? וזאת נקודה מאוד משמעותית. החלוקה הזאת היא משמעותית גם בקשר, ועוד פעם אמרתי לכם את זה, מה שאנחנו לומדים רלוונטי במיוחד לקשר בין איש ואישה, אבל הוא רלוונטי לגבי כל התנהלות שהיא. רלוונטי לגבי קשר של אדם ילדיו. לפעמים אדם, מישהו סיפר לי, שאחרי הרבה שנים הוא עבר איזה משבר קשה, ואחרי הרבה שנים דיבר עם הבן שלו, והבן שלו אמר לו שהוא מאוד מאוד פגוע מזה שהוא לא חלק איתו את זה. והוא לא סיפר לו את זה כי הוא לא רצה להקשות עליו. אבל עוד פעם, ברור, אתה לא בא לילד בן 3 ואומר, אבא פותר מהעבודה, אני מאוד עצוב, לא יודע מה יהיה, נכון? יהיה פחות תבכה בלילה, אחר כך הילד לא ירדם כמה ימים, זה ברור שכל בהתאם לקשר, לרמת הבגרות של האדם, אבל החלוקה הזאת היא מאוד חשובה. לחלוק עם בני משפחה, לחלוק עם חברים, כן? והחלוקה הזאת נותנת המון המון כוח, כן? אדם, הנפש של האדם, אדם הוא לא בודד. אדם הוא חלק מציבור, כן? והקשר הזה נותן לבני הזוג עוצמה גדולה, כן? העובדה הזאת שבני הזוג חולקים אחד עם השני את הנפש שלהם, זה מגיע, ועוד פעם, זה דבר שמייחד באמת, זה צריך להגיע עוד לפני האיחוד הפיזי, האיחוד הנפשי. ברור שבאמת שיש איחוד פיזי, אז גם יש יותר איחוד נפשי וכו', אבל כן, זאת נקודה חשובה מאוד, האיחוד הנפשי הזה. כן, שעולמי הוא עולמך, ועולמך הוא עולמי, לא כי אנחנו מסכימים או לא מסכימים, כן, אני חולק איתך את עולמי, ואת חולקת איתי את עולמך. כן, וכשהיא מספרת משהו, אז עוד פעם, זה לא צריך לעניין אותך הפרטים, כי הפרטים מעניינים אותך. אם שרפה את עוגת השוקולד, שלא יודעת אם לשים קרם או לא לשים קרם, זה מעניין אותך כי זה מעניין אותה. כן, ואם היא זכתה עכשיו בפרס, אני יודע מה, סורגת המקרמה הטובה ביישוב, שזה ממש לא מרגש אותך, זה צריך להרגש אותך כי זה מרגש אותה, כי זה משמח אותה, כי אתה אכפת לך ממה שעובר עליה. כן, זה אותו חיבור הזה, אותה שמחה שהיא יכולה לחלוק כל שמחה שהיא, ואתה שמח כי היא שמחה, לא כי זה משמח אותך. כן? יש סיפור על אריק איינשטיין, אתם יודעים מה הוא עשה כשהיה צעיר? מישהו פה יודע? היה אלוף הארץ, הקפיצה לגובה. הוא היה שבר כמה שיאים, ואז הוא מספר שאבא שלו, שהיה בא ואומר לו, אבא, שברתי שיא. אז הוא היה אומר לו, אריק, יש שיאים כל כך יפים, למה לשבור אותם? אבל, איך שמר את זה בהומור, אבל נניח שאדם באמת משיג משהו, ובא לאבא שלו, ואבא שלו לא שמח מזה. איזה עוקמת נפש יכולה להיות. ואבא באמת נדרש לשמוח, גם אם היה, ותראה איזה יופי, הצלחתי לבנות מהלגו מפלצת. מה, וזה, כן, אני שמח, כי זה שמח שלא יש, הילד רוצה לחלוק איתך את השמחה הזאת. כן, זה חשוב, ולשמוח בגלל שזה משמח אותו, לא בגלל שאתם חושבים שזה דבר מאוד אינפנטילי. הוא זכה בפרס לוחם הקראטה הטוב בכיתה. באמת, מה זה משנה? לא, זה משנה, זה משמח, כי זה משמח אותו, אז זה צריך לשמח גם אותך. טוב, נדבר עוד על השם עוד.